בעזרת השם, השם ייחוד קודשה בריך ושכינתה.
רגע,
שהשיעור יהיה לעילוי נשמת מחלוף בן יוסף, שהיום יום קודשתו ונשמתו עדן, אמן כן יהיה עושה. יש לנו כתוב בראשית, בפרשת וירא, עתה ידעתי כי ירא אלוהים עתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. נראה לפי זה, כי ניסיון העקדה היה מכוון על מידת היראה של אברהם אבינו עליו השלום. כלומר, הפסוק אומר את זה בפירוש. עכשיו אני יודע, כי ירא אלוהים אתה, יראה ושם אלוהים. מה יותר ברור מזה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, עשיתי לך מבחן, כדי לבדוק אם יש לך יראת השם, והנה עכשיו אני רואה שיש לך יראת אלוהים. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אז ממש לפי הפסוק הזה, נראה שהניסיון של העקדה היה מכוון על מידת היראה של אברהם אבינו, עליו השלום. ולא על מידת החסד, כפי העולה מפשט הדברים. לראות אם אברהם אבינו הגיע להיות מרכבה של חסד וכו'. שדווקא מרוב אהבת השם, היה אברהם אבינו עליו השלום מוכן להקריב את בנו יחידו. זה מה שהיינו חושבים. מי שלא נכנס קצת לדייק, זה לא צריך דיוק גדול, כן? זה עולה לעיניים, יא. רואה שכאן מדובר על עניין של גבורה, על עניין של יראה, על מידת הדין, ולא על מידת האהבה. ואם אמנם התבטל אברהם ביטול שלם אל הקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו אליו התברך, בבחינת ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כן, זה מה שאברהם אבינו עושה, עד כדי כך שהוא מוכן לעלות את בנו, כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, עד שזכה לתואר אברהם אוהבי, אז אנחנו רואים שבאמת, אברהם הגיע למדרגה של אהבה, אז הקושיה עוד יותר חזקה. מה הוא הניסיון הזה של העקדה? האם הוא ניסיון במידת היראה או במידת האהבה? מדוע מתייחס הפסוק דווקא אל מידת היראה? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא אל האהבה. אתה ידעתי כי אוהב השם אתה. ככה יהיה צריך להיות לפי פשט הדברים. ונראה שבאמת מידת יראתו של אברהם היא העומדת בניסיון הזה. זה החידוש. החידוש של פרשת וירא זה דווקא במידה שלכאורה אין עדיין לאברהם אבינו. או שאברהם אבינו צריך לעבוד עליה. זה בדיוק מה שאברהם אבינו צריך לבנות. מה זה אומר? למה? הרי קנאתי עמד על שאלה זו ותירץ. מה שנאמר כאן ירא אלוהים, אין הכוונה על יראה רגילה ופשוטה. זה לא שאברהם אבינו לא הייתה לו יראה. אלא אומר הרי קנאתי על יראה שנובעת ממידת האהבה הגדולה. ודבריו צריכים ביאור. זאת אומרת, יש פה חידוש. אנחנו עדיין לא מבינים על מה הוא רוצה, למה הוא מתכוון, אבל כאן אומר הרי קנאתי שהיראה הזאת היא קשורה איכשהו לאהבה. זה לא יראה פשוטה של בן אדם שאין לו יראת השם, יראת אלוהים, כן? כדי להיות מדויק. אז השאלה ששאלנו היא בעצם מה עומד כאן במבחן? האם מידת היראה של אברהם אבינו או מידת האהבה שלו. אברהם אבינו, עליו השלום, היה בבחינת עושה רצונו של מקום. כלומר, ממש כמו יד שממשיכה את רצונו של האדם, כך אברהם אבינו הוא בבחינת עושה רצונו, כמו מלאך שעושה את רצון השם. והייתה לו יראה שמה ייפגם קשר האהבה הגדולה בינו לבין המלך. זה בדיוק העניין שעליו התכוון הרקנתי, לומר שבעצם היראה היא לא יראה פשוטה של בן אדם פשוט שצריך לבנות לו את היראה. אברהם אבינו כבר עבר את התהליך הזה, אלא כאן יש יראה גדולה מאוד, שככל שהאהבה גדלה יותר, כנראה שצריך לבנות יותר את מידת היראה. וזה בדרך כלל מה שאנשים לא מבינים. בדרך כלל חושבים שיום אחד עשית עבודה על היראה שלך, נגמר, עברת את השלב הזה, עכשיו תתחיל לאהוב את השם. זה לא עובד ככה. כל יום אתה אמור לאהוב את הקדוש ברוך הוא קצת יותר. להבין שהוא קצת יותר אוהב אותך. אתה מבין, כן? וכדי לשמור על המדרגה הזאת, אתה צריך לבנות עוד מדרגה של יראה שמתאימה לאהבה של היום. זאת אומרת שאסור לנו להירדם במדרגה כאילו כבר בניתי את מידת היראה שלי פעם אחת בחיים. ועכשיו הגיע השלב של אהבת השם. אין דבר כזה. כן? הרי מקודם הרב עמרם דיבר על עניין של מה שכותבים חז"ל, שצריך למלא את קריסו בשס ופוסקים. השאלה היא למה קריסו? מה, אנחנו אוכלים תורה? תגיד, ימלא ראשו, ימלא ליבו, למה ימלא ביתנו? האם התורה היא קשורה למאכל? עד שימלא קריסו? ואם היא קשורה למאכל, זאת אומרת שאני צריך לראות את לימודי ממש בדוגמה שאני אוכל. איך זה עובד כשאני הולך לאכול? האם יש מציאות כזאת שפרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, אם אני מדמה את זה לאכילה, אז זה מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית ומנה אחרונה. פשט, רמז, דרש וסוד. יש מציאות כזאת שאוכלים 10 שנים ראשונות של החיים רק מנות ראשונות? ואחרי זה מגיל 20 ומעלה רק מנות שניות? מגיל 40 ומעלה רק מנות שלישיות? עיקריות? ואחרי זה במשך 10 שנים אוכלים גלידות. זה לא יכול להיות. הרי שכל אכילה צריכה לכלול את 4 המרכיבים. מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית ומנה אחרונה. זה מה שמתכוון עד שימלא קריסו, שס ופוסקים. זאת אומרת, ברגע שאתה לומד תורה כפי שאתה אוכל, ואתה מאזן את האכילה שלך, היום כולם מדברים על תזונה נכונה ומאוזנת. אותו דבר נאמר על התורה, אי אפשר להתמקד במכה אחת, בדבר אחד, במשך רצף של שנים ולא להתעסק בשאר. אין דבר כזה. צריך מציאות מאוזנת. ולכן נאמר עד שימלא קריסו, ולא ימלא ראשו ולא ימלא ליבו, כי התורה צריכה באמת להיות בתוך מעי, ותורתך בתוך מעי. כן, כמו שאנחנו לומדים בשיעור בוקר, אנחנו דווקא בעניין הזה של האכילה. שאריזל גילה לנו בלימודי הצילות סוד גדול מאוד, שדווקא דרך האכילה אפשר להגיע למדרגות של תורה מאוד עליונות. והוא כותב שמה שעיקר העניין של לימוד התורה הוא דווקא כשאדם יודע לכוון בזמן אכילתו, ויכול על ידי האכילה הזאת להגיע למימדים, להשגה בתורה, כפי שאי אפשר להבין אפילו על ידי לימוד פשוט. עובדה, הוא אומר, הכהנים והלוויים בבית המקדש, שואל שם הארי הקדוש, אתה חושב שיש להם זמן ללמוד? הם מתעסקים כל היום בעניינים של אכילת קודשים, של תרומות. ולמרות זאת, הם ראשי העדה, הם המלמדים תורה את עם ישראל. אומר הארי הקדוש, מכאן שדרך אכילתם במקדש, שזה בעצם עצמות האכילה, השורש הנקודתי שמשם כל האכילות שיוצאות לעולם, מתחילות מבית המקדש. תמיד צריך ללכת לבית המקדש, שם מתחילה את הדברים. אז מקור האכילה החיצונית באה מאכילת הקורבנות. ברגע שאתה אוכל בצורה כזאת, בצורה של קודש, אתה יכול להיות כבר מלמד תורה לעם ישראל. אתה בבחינת רב, ומאיפה כל ההשגות האלה? ממה שנובע מתוך הלימוד בבחינת ותורתך בתוך מעין. אומר האריזל שם, למרות זאת, יש עוד שבט שמלמד תורה, בני שכר. זה השלב השני, זה הדוגמה השנייה של לימוד מצד השכל והבניין העצמי הממשי, שצריך להתעמק וללמוד תורה. גם זה צריך. ומבני שכר יודעי בינה לעתים. דרך אגב, יודעי בינה לעתים, שיודעים ללמוד לפי העת. לפי המצב העכשווי. זה יודעי בינה לעתים. לא סתם יודעי בינה. אז אנחנו רואים שיש כמה אפשרויות כדי ללמוד. ואחת מהאפשרויות הללו היא דרך האכילה דווקא. אז כאן אנחנו רוצים לראות, אברהם אבינו, אני חוזר על הפסקה, היה בבחינת עושה רצונו של מקום, והייתה לו יראה שמה ייפגן קשר האהבה הגדולה בינו לבין המלך. אברהם היה ירא מלהפסיד את הקרבה המיוחדת שזכה לה בחייו. הוא הגיע למדרגות, אבל כל יום שאתה עולה מדרגה, מתעורר בך פחד באותה מדרגה, שלאבד את מה שהשגת עד היום. קרבה של אדם שזכה להיות בהיכל מלכו של עולם, ומרכבה לספירת החסד, שזורמת בכל הקומות של המציאות בסוד עולם חסד יבנה. זה לא סתם להיות מרכבה לספירת החסד. כן, בחינת יומה דקולהו יומים. זאת אומרת, הזרם, הנוזל, הרוחני הזה שנקרא חסד, שזורם בכל אורכי החיים. זה המדרגה הפנימית, המקורית, האיכותית, הראשונית, הבראשיתית של כל העולם. ומי זוכה לזה? אברהם אבינו. זה לא דבר של מה בכך. האדם הזה, אברהם אבינו, שזכה למדרגה הזאת, עכשיו עובד על מדרגה חדשה שמתאימה לאותה מדרגה עליונה שהוא זכה לה. והמדרגה הזאת היא בניין היראה, דווקא. ולכן הפסוק אומר בשורה הראשונה, בבראשית כ"ב י"ב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זה שאתה אוהב י' כבב, כזה אני יודע. אבל אם אתה ירא אלוהים, בוא נראה אם האיכות של היראה שלך מתאימה לאהבה שלך. לפי זה, האהבה המיוחדת, הנ"ל, היא זו שהולידה מדרגה אחרת של יראה. תשימו לב מה כתוב פה. כן, אני, בסייעתא דשמיא, טוען שבעצם החסד הוליד את הגבורה. כלומר, יש כאן עניין שאברהם אבינו, לפי המדרגה שהוא משיג היום, כך תיוולד באותו יום המדרגה שמקבילה לה, כן, לעומת החסד, זאת אומרת הגבורה. ואי אפשר אחרת. כי בלי המדרגה שלעומת החסד, שבאותה מדרגה, רק מצד הגבורה, לא יהיה לך חסד, אתה לא תוכל לשמור עליו לקיים אותו. לכן, העמידה הזאת של אהבה, היא זו שהולידה מדרגה אחרת של יראה, שתהיה כעין כלי קיבול לאהבה. אך גם תשמור שלא תתבטל. זה עוד חידוש. זה לא רק שזה כלי, אלא זה גם כלי וגם שמירה. כלומר, כשיש לך מידת החסד, אתה חייב שיהיה לך מול מדרגה שנקראת יראה, גבורה, שהיא מצד אחד כלי קיבול למידה של ההשפעה שנקראת חסד, מצד שני היא גם שמירה שלא תהיה יניקה לחיצונים מאותו חסד, וגם שלא יהיה פיזור של אותו חסד בסוד חז ושלום אהבה נפולה. בדרך זו ניתן לפרש, אברהם הוליד את יצחק. כן, בפרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אם אנחנו מתרגמים את זה לספירות, זה בדיוק מה שאנחנו כותבים כאן. מה זה אברהם הוליד את יצחק? לא רק שהיה לאברהם בן שנקרא בשם יצחק, אלא שהאהבה, החסד, הוליד את יצחק מדת הדין. וזה מה שצריך להבין. כלומר, כל מדרגה שאני משיג בחסד, בכל יום בחיי, ואני צריך לעבוד על זה, זה בעצם בגלל, או בזכות, שאני בונה קודם כל מדרגה שנקראת יראה. ואני קצת הולך יותר רחוק מזה, ותכף עוד מעט נראה את זה בשיעור, בעזרת השם, שאי אפשר לקבל חסד, אלא אם כן קודם כל בנית את המדרגה שנקראת יראה, של אותה קומה שאתה רוצה לקבל את החסד של אותו מדרגה, אותה מדרגה. תכף נאמר, נדבר על זה, נכון. ועל זה זכה אברהם להיקרא אברהם אוהבי. מה זה אברהם אוהבי? לפי זה, האברהם שמרוב שהוא אוהב אותי, דואג כל רגע בחייו לשמור על אותה אהבה שלא תיפגם, שלא תיעלם. המהר"ל, וגם בעל ספר חסידים, נגעו בנקודה זו וביארו שמדובר כאן בבחינת היראה האמיתית שראויה להיקרא היראה. והמשילו זאת לשני אוהבים בנפש, שמרוב אהבתם זה לזה, חוששים ודואגים תמיד להתרחק מכל מה שעלול להפריד ביניהם ולבטל אהבתם. זאת היראה האמיתית. כלומר, יש לנו פה חידוש בהגדרה של היראה. איננה יראה של פחד מלקבל עונש, פחד ממכות, אלא פחד מלאבד את האהבה. זה הרבה יותר גדול, פחות ילדותי, פחות קטן, הרבה יותר עמוק. ונראה לומר שזו הסיבה לקריאת המקום ההוא, השם יראה. למה? כי גם שמדובר על מקום המקדש, שהוא מקום השראת השכינה ונקודת חיבור העולמות, הוא מקום בו הקרובים מעורים זה בזה כהוראה על הייחוד בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הנה מכל מקום הוסיף אברהם וחידש פן חדש באותה דבקות. ומה החידוש? והוא עניין היראה שהוסיף. אברהם מסוגל לגלות לנו יראה. כלומר, גם כשאנחנו אומרים שמידת החסד צריך מידת הדין מול מידת החסד, מי הביא את זה בכלל? אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוא זה שעמד בניסיון להביא מדרגה חדשה לעולם. זה בדיוק מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא בפסוק שהתחלנו בו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. יש לך יראת אלוהים ולא רק אהבת י' כבפקי. ועל זה אמר לו השם, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. כי עד כאן היית מפתח את החסד והיית מרכבה לו. ומכאן והלאה גילית מדרגה חדשה שהייתה בך והוצאת לפועל, והיא הנקראת יראה, סוד יצחק כנען. אז בעצם כל עניינו של יצחק יוצא מאברהם. יצחק הנפעל יוצא מאברהם הפועל. יצחק הפסיבי שבקדושה, שיא הפסיביות, יוצא מהאברהם האקטיבי, החי, היוזם. וזה תכונה בנפש. כלומר, בתוכנו אנחנו אמורים לפתח את הדבר הזה. יש בי מדרגה שנקראת אברהם, ויש בי מדרגה שאני כל יום צריך להוליד מחדש, והיא נקראת יצחק של אותה מדרגה של אברהם של חסד. כי אני אמור לקבל יותר חסדים כל יום. אז אני אמור לפתח, כדי לקבל את החסדים האלה, גבולות. וזה נקרא יראה. יראה זה גבול. יראה זה תיקון של מידתיות כדי לקבל ולהכיל ולשמור על החסד הזה שלא ילך לאיבוד. ולפי הכלל, מעשה אבות סימן לבנים. הנה נשאר הרושם הזה בבני ישראל לאורך כל הדורות. שמרוב אהבתם אל השם הם יראים לחטוא ולפגום באותו קשר של אהבה. זה מה שמניע אותנו מבפנים, באמת, למשך כל הדורות. לכן יש לנו את הנצחיות הזאת של עם ישראל. מדוע? כי כל פעם אנחנו בתת מודע או במודע דואגים לא לאבד את החסד הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ובראש השנה אנחנו מחדשים את היחס הזה מחדש ואומרים לו, אתה יודע, אנחנו לא מבינים את זה כדבר מובן מאליו. אנחנו מחדשים את הבניין הזה על ידי בניין של גבולות. לכן היום הראשון בשנה הוא דווקא יום הדין ולא יום החסד. למה? כי כל השנה תהיה חסד בעזרת השם. אבל כדי שהחסד הזה יישאר, אני קודם כל צריך לעשות דבר אחד. שעל זה אין לקדוש ברוך הוא שום התייחסות, שום שליטה. הוא עשה מנגנון מיוחד שעל הדבר הזה אין לו שליטה. ומה זה? היראה שלך. הכל בידי שמיים, חוץ מהמדרגה הזאת של יראת שמיים. זה אם אתה לא בונה, אין. וידוע שמקום העקדה היה בירושלים, שנקראת כך על שם השלם והיראה, כן? יראה שלם, ירושלים, שנמצאים שותפים בתכונתה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו בעיר ירושלים, עיר הקודש. למה היא נקראת עיר הקודש? עירו של הקודש, ברוך הוא, ולא העיר הקדושה, כפי שמתרגמים באנגלית או בכל שפות אחרות, אלא העיר של קודשא בריחו, זה עירו. למה? בגלל שהיא שמה מחברת יראה ואהבה, אהבה ויראה. ולכן יש לה שלמות. והוא מסר ברור שדווקא במקום הזה, ירושלים, שמסוגל לגלות את האהבה הגדולה, דווקא שם מתגלה גם היראה שכל עניינה הוא לשמור על האהבה. והוא לימוד חשוב עבורנו, שכל עוד נמצאת האהבה לבדה בלי יראה, הרי שאין שמירה לאהבה והיא יכולה להיעלם או להתפתח בצורות אחרות שאינן על דרך התיקון חז ושלום. כגון מה שהגדירו חז"ל אהבות נפולות. זאת אומרת שהמידה הזאת של עירת השם היא כל כך חשובה שבלי זה, גם אם אתה חושב שיש לך אהבה ואולי הייתה לך, היא הלכה חז ושלום לאיבוד או התפתחה בצורות לא נכונות. והוא, כי במקום התפשטות האור חייבים לקבוע המידה והגבול. זה הסוד, כן? כמובן, דברים פשוטים שכבר למדנו הרבה פעמים, אבל צריך לחדש כל פעם מחדש. איפה שיש התפשטות, צריך לקבוע מידה, צריך להיזהר מאוד. כי ההתפשטות כשמה כן היא, היא מתפשטת. אז לאן היא תלך? אם אני לא שומר אותה בתחום הקדושה, היא תמשיך ותצא החוצה. ולכן יש אלוהים. אלוהים זה מידת הדין. אבל חז ושלום אם העבודה הזאת, במידה הזאת, במדרגה הזאת שנקראת אלוהים, איננה טובה, אז זה ממשיך לאלוהים אחרים. אלוהים אחרים זה נקרא. לכן צריך לקבוע מידה וגבול, שיהווה כלי וקליטה לאור האהבה. כי רק אז תוכל להתקיים לנצח. והוא סוד אומרם ז"ל, שהיראה היא הכלי לחוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם, כמו אמר רבי צוריאל. והוא גם כן מה שאומרים בתפילה, גומל חסדים טובים והבן. מה זה חסדים טובים? יש חסדים שאינם טובים. למה אנחנו מבקשים גומל חסדים טובים? כי יש חסדים שאם אין להם את התחום הנכון, את המידה הנכונה, אז הם הולכים לאיבוד. למדרגות לא נכונות, חז ושלום. אז זה נקרא ראשית חוכמה יראת השם, אותו דבר. חוכמה היא בצד ימין, אבא יסד ברטה, כן, אברהם הוליד את יצחק. אותו עניין, אבא יסד ברטה. החוכמה בנתה את המדרגה שנקראת מלכות, שהיא בעצם העירה. כן, העירה זה מלכות, להזכירכם. כלומר, בלי המלכות, שהיא יראת השם, כל הספירות העליונות אין להם לאן ללכת. אז הן ממשיכות להתפשט, חז ושלום יכולות להגיע לשפחה, במקום להגיע לבעלת הבית, לעיקר הבית. והמדרש מוסיף בעניין זה, שמעשה אבות סימן לבנים, על הפסוק לך לך. מה אומר המדרש? לך וכבוש להם את הדרך. כן? לבניך. מה זאת אומרת לך וכבוש להם את הדרך? שמכוון לומר כאן שהוא המסר לתולדותיו של אברהם, שעליו ללכת ולהכין עבורם, כן, אברהם צריך ללכת ולהכין עבורם את החידוש הזה של מידת היראה, שתהיה שומרת אין, על האהבה. זאת אומרת, שאנחנו רואים כאן שאברהם דואג לעצמו, אבל גם ילמד את בניו אחריו, מה? להיראה את השם. אתם מבינים מה קורה פה?
הוא חייב,
זה פורץ לדרך, אבל הוא גם כתוב, כן? שאני אוהב את אברהם, למה? כי יען הוא ילמד את בניו אחריו. זה פסוק מפורש. לא רק שהוא כובש את הדרך ואז ממילא יצא אצל הבנים. הוא מתכוון לזה וגם מעביר את זה באופן ברור. אז אולי אפשר חידוש בתוך חידוש. גם כשאתה יודע שכשאתה עושה משהו, זה יעבור לילדים, הילדים צריכים לשמוע את זה באופן ברור. שזה למה אתה מתכוון. לא שיבינו לבד, אולי הם לא יבינו לבד. הם יחיו את זה, אבל הם גם שמעו וגם ראו שהאבא מחנך בכיוון הזה. ובאמת ראינו שבעקדת יצחק הייתה התכללות שתי הבחינות, אהבה ויראה. כן, מה זה עקדת יצחק? אברהם הולך עם מי? עם יצחק, שיצא ממנו. כלומר, בואו נתרגם את זה עוד פעם לספירות. החסד, האהבה, הולך ביחד, יד ביד, עם הגבורה. שניהם הולכים, וילכו שניהם יחדיו. לאן הם הולכים? מה הם הולכים לעשות? מה החסד? יום אחד, החסד יצא מביתו, לקח את הגבורה שיצאה ממנו, והלכו שניהם לדרך. שני חברים יצאו לדרך. לאן הם הולכים? עד קו. כן? מה יש בקו? יש גילוי. אבל מי זה? מי זה הגילוי הזה? זה יעקב אבינו. הם הולכים לבנות את המדרגה השלישית. אברהם ויצחק עכשיו בונים את יעקב. זאת המדרגה, וילכו שניהם יחדיו. מי זה היחדיו הזה? יעקב. הוא היחדיו, הוא הכולל את שניהם יחד. אתם מבינים איך זה נבנה? אברהם מוליד את יצחק, ואברהם ויצחק מולידים את יעקב, ואברהם ויצחק ויעקב מולידים את כל השאר עד המלכות. ככה זה נבנה בספירות. כל ספירה המשיכה להתפשט עד הספירה שמתחתיה. חיבור בין מידתו של אברהם אבינו חסד, לבין מידתו של יצחק אבינו גבורה, או יראה. אותו דבר, ומייחודם נולדה בחינה השלישית והמשולשת, לא רק שלישית, אלא היא משולשת, כלומר היא כלולה משלושתם יחד, זה מדרגה חדשה שיותר גבוהה משניהם. לכן היא גם שלישית, אבל היא משולשת, עוד יותר חזק. השלמה, כן, שמיטתו שלמה, יעקב נקרא שלם, מידת התפארת השייכת ליעקב אבינו עליו השלום. שזה לא מסתיים שם. שיעלה בסופו של דבר גם למדרגות עליונות יותר, שיקראו ישראל וישורון. וכתבו חכמי הסוד שהחלק הנקרא יעקב בא לא מיצחק, והחלק הנקרא ישראל קיבל מאברהם. זאת אומרת שיעקב וישראל זה שתי מדרגות של אדם אחד, שכנגדן לאה ורחל. ישראל ולאה, יעקב ורחל. וזה שתי מדרגות של יהודי בחיים שלו. עם ישראל בגלות נקרא יעקב, עם ישראל בארץ ישראל נקרא ישראל. עם ישראל בביאת המשיח יקרא ישורון. מי נתן לנו את הכוחות האלה? אברהם, יצחק, שבנו את יעקב. וכתוב עוד בספרים הקדושים, שבזמן שבא ניסיון על האדם, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק. מה קורה כשיש ניסיון שמגיע? אנחנו לא מבקשים ניסיונות, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להרחיק אותנו מניסיונות, לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם, בכל מיני תחומים, ואל תגיענו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל מה קורה כשכן מגיע ניסיון? כתוב בספרים הקדושים דבר מאוד חשוב. הנה אז נלקחות ממנו כל המדרגות, חוץ מבחינת היראה. משאירים לא רק נקודה אחת של היראה. ככה זה עובד כשאדם עובר ניסיון. אם זה בעניין של פרנסה, אם זה בעניין של זיווגים, אם זה בעניין של כל מיני דברים בחיים. אין לו כלום, הוא מרגיש שהוא אפס. אז הוא לא אפס, יש לו מדרגה אחת שנשארה לו, וזה נקרא יראה. למה? כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כמו שאמרנו. וכשהכל נעלם מן האדם, הנה נשארת היראה בשליטתו של האדם, להיות מחדש כלי ראוי לכל הטובות שהכין לו הקדוש ברוך הוא, אם יעמוד בניסיון. זאת אומרת, למה לוקחים לו את כל המדרגות חוץ מהיראה?
בחדשות יותר גדול.
אבל למה לא לוקחים לו גם את היראה? שיקחו לו את הכל.
לא כן יגבר לקבל את ה...
נו, אז מה? מה זה מעניין?
מה שיש בפנים
הזה. בסדר, אז זה הניסיון הגדול.
לא, זה נראה כלום.
נכון, אבל זה הניסיון אולי. תיקח לו את הכל. או אתה יודע מה? תשאיר לו אהבה ותיקח לו את היראה. למה לא?
זה לא מן השמיים.
יפה מאוד, פשוט מאוד. אמרנו כבר את התשובה. מחילה שאני נותן ציונים לרב, אבל זה בדיוק העניין. מה שייך באמת לאדם? העירה, נכון? אז הוא לא יכול לאבד אותה. כל השאר לא שייך לו בכלל. אז כל השאר זה בתוספת, כל מה שבא בתוספת הולך. אז למרות שאתה בניסיון, לוקחים ממך את כל המדרגות של אותה מדרגה חדשה שאתה הולך בה, כל מה שאמרתם זה נכון. אבל הנקודה האמיתית זה שנשאר לך מה שאתה, אדוני, בונה. בקומה הבאה. וכך היה אצל אברהם אבינו, עליו השלום, בעקדה, שנאמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זאת אומרת, עכשיו אתה עובר ניסיון, אברהם אבינו. אני לוקח ממך הכל. מה יישאר לך? יראה, בוא נראה כמה כלי אתה מוכן עכשיו לבנות ברצון, כי עכשיו זה ברצונך. זה לא תלוי בי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה אתה, הכל בידי חוץ מהמדרגה הזאת. זה אתה. אתה מוכן לבנות מדרגה כזאת שזה כלי קיבול? אז אני עכשיו שואל, כן, אמרתי לכם כבר את התשובה, אבל לא חשוב, נקרא את זה. אלא שצריך להבין, כיוון שאת האהבה והחסד זכה אברהם לקנות בחייו, מדוע צריך השם לקחת ממנו אותן מעלות שהשיג ברצון? גם את האהבה הוא השיג ברצון, לכאורה. למה צריך להסיר ממנו בניסיון העקדה את אותן התכונות שהפכו להיות חלק בלתי נפרד ממנו, מטבעו? חסד לאברהם. ובמה עדיפה מידת היראה שנשארת אצלו? ממידת החסד. על מידת החסד. שזו תוסר ממנו וזו תישאר. אלא שחז"ל מלמדים אותנו כלל גדול. והוא... שמידת האהבה אינה באה מן האדם עצמו, לפי ששורשה נמצא גנוז אצל הקדוש ברוך הוא סוד האהבה, זה שייך לו. וכביכול לומר שהתכונה הקרובה ביותר אליו יתברך היא מידת החסד והאהבה, שהיא סוד האחד, כן, אהבה בגמטריה אחד, וההשפעה והרצון האינסופי לברוא את העולם. כל העולם נברא בגלל שהקדוש ברוך הוא מלא חסד. הוא חסד גדול. אמנם אחרי זה זה ייבנה דרך הגבולות, אבל הרצון הפנימי הוא חסדים גדולים. ולכן, כדי לפתח את מידת האהבה אצל האדם, הנה העבודה המתאימה היא דווקא להשתדל כמה שיכול להרגיש אותה ולתרגם אותה לחייו בעולם הזה. להיות מקבל על מנת להשפיע. ככה אתה מקבל אהבה, אבל זה בא מלמעלה. זה לא אתה. אז מה אתה כן עושה? אתה מנסה להיות כמה שיותר דומה למדרגה הזאת של החסד, אבל היא יורדת מלמעלה. אז בוא אני אתרגם את זה עכשיו למילים. מה זה אני מנסה להיות כמה שדומה לדבר הזה? אני מכין כלי. אני הופך את עצמי לכלי קיבול או לצינור, איך שתרצו, כדי שיעבור דרכי אותו חסד שבא מלמעלה. אז מה בניתי? יראה. עוד פעם אני חוזר לאותה מדרגה. אין לי בכלל התעסקות בחסד. אני רק בונה כלים, צינורות, מידות, מה שאתם רוצים, כדי שהחסד הזה שלא שייך לי, ששייך מלמעלה, יעבור דרכי. אבל תמיד ידע ויזכור שעצמות מידת האהבה היא עליונה מאוד. מה שאין כן בקשר למידת היראה, הנה המדרגה שלנו פה, שהיא באה דווקא מעבודתו של האדם שצריך לקנות אותה במשך חייו. אנחנו באנו לכאן כדי לקנות את המידה הזאת, לבנות את המידות שלנו, לתקן את הכלים שלנו, וקראנו לזה היום בשם כולל, יראה. כלומר, כל העניין שלנו זה ליראה את השם אלוהיך. מה שאנשים לא מבינים, מזלזלים קצת במדרגה הזאת.
מה שרושם לך.
כן, נכון. מה השם אלוהיך דורש ממך? כי אם ליראה, קודם כל. ואחרי זה... לא, אחרי זה ממשיך באהבה, גילוי אהבה. הפסוק ממשיך גם כן שיש אהבה, הוא להבה את השם אלוהיך.
אפשר להבין פסוק שאומר, תן אמת יעקב חסד לאברהם, ולא אומרים יראה...
משהו ליצחק, נכון. כי זה שלך. זה שלך, אתה בונה את זה, אתה אחראי על המדרגה הזאת, יפה מאוד, חידוש יפה. מה שאנו מכנים, תיקון המידות, זה תיקון המידות, כולם מדברים, תיקון המידות ותיקון המידות, מה זה תיקון המידות? זה מידת היראה, בלבד. תהיינו פיתוח הכלים שיהיו מסוגלים לקלוט, ולא רק לקלוט, אלא לקיים את העולם שנבנה בתחילתו בחסד. עולם חסד ייבנה. אז אנחנו לא מתעסקים בחסד, אנחנו לא מתעסקים באורות, אלא אנחנו בונים כלים ראויים. זה נקרא לבנות יראה. ולכן מידת היראה, לפי שהיא קניינו של האדם, שייכת לו יותר, והיא מתאימה למידותיו. כלומר, גם שם יש שינוי בין אחד לשני. שכל אחד יקבל את השפעת האור לפי מה שהצליח לבנות בכלי היראה שלו. אז התורה שלי תהיה שונה מהתורה שלך. למה זה שונה? הרי זו אותה תורה. אלא לפי הבניין שלי ביראה, כך אני מקבל תורה, ולפי הבניין שלך ביראה, כך אתה תקבל תורה. אז מי קובע? היראה. כמה שיש יותר יראה, יש יותר הכל. אם כן, פשוט הוא שבזמן הניסיון, כל מה שלא שייך לאדם והוא בא בתוספת, הנה כל זה יעלה ממנו. לשעה, כן? לזמן הניסיון. ותישאר אצלו רק המידה ששייכת לו באמת, והיא כאמור היראה. ומכאן יש לומר שהפסוק אכן דייק באומרו, והאלוהים ניסה את אברהם. מי ניסה את אברהם? שם אלוהים. לא כתוב ויות כבב כניסה את אברהם. כלומר, מה הפסוק בא ללמד אותנו? שכאן אנחנו בתהליך של בניין יראה אצל אברהם אבינו, וזה לימוד בשבילנו, כן? מעשה אבות סימן לבנים. שפירושו שמידת הדין והיראה היא זו שניסתה את אברהם. אז ניסתה לא רק מלשון ניסיון, אלא מלשון להגביע אותו. ונתתי לך נס להתנוסס. זה מה שיעלה אותך למדרגות גבוהות מאוד. ובאותו זמן נגנזה האהבה, כן? שמים אותה בצד, נסתרת ממנו, ומכאן ניתן להבין מאמר חז"ל במסכת ברכות, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זאת המדרגה שאתה אחראי עליה. כי זה החלק שבא מן האדם עצמו, כנ"ל, ונבנה על ידו במשך חייו. סוד הכלי לכל ההערות העליונות. והכלי הוא בחינת נקבה ביחס לאור, נכון? אז בעצם מה באנו לבנות פה בעולם? את החלק הנוקבי שלנו. וכל עוד ואני לא יודע מה זה החלק הנוקבי הזה, גם אני בעצמי לא יכול להשתלם, ואני לא שלם. לכן כתוב שאדם שלא התחתן, הוא עדיין לא יכול לקבל שום דבר. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא שמחה, למה? כי שום דבר לא יכול להגיע, כי אתה עדיין אין לך כלי. לא בנית את הגוף שלך, לא בנית את הכלים, לא בנית את היראה. ומה אנחנו אומרים על האישה דווקא? איזה תכונה היא הגדולה? אישה יראת השם, היא תתהלל. אתם מבינים? זאת אומרת, יש כאן מדרגה מאוד בסיסית.
מדברים עלינו, אז כשאומרים שפירת השם, על החלק הנוגבי שלנו.
יפה. אבל החלק הנוגבי שלנו מתגלה אצל האישה. איך אני יכול לגלות את החלק הנוגבי שלי כשהתחתנתי? כל עוד ואני לא נשוי, אני לא מתעסק בחלק הנוגבי שלי. אתה יודע מה? זה עוד יותר גרוע. זה בחינה של שבירת הכלים. אנא אמלוך. אכפת לי. אני חי בשביל עצמי. מה אני צריך לחשוב כפול? עם ראש כפול? אני רוצה ללכת לשם, אני צריך לחשוב פעמיים? אני הולך, בא לי ללכת, אני הולך, שבא לי לחזור, אני חוזר. מה אני צריך חשבונות? יש בלבול ראש ובלבול מוח. אדוני, אתה עדיין רק בפלגי גוף, אתה חצי גוף, אתה לא מבין כלום. כי לא בנית את היראה, את הקליפ. ולכן נאמר, אישה יראת השם, דווקא, היא תתהלל. למה לא כתוב יראת אלוהים? כי בעצם היראה הזאת מקבלת את השפע של החסדים פה. זה כבר לא הניסיון. זה באמת מה שהיא אמורה לקבל, את החסד. ברגע שהיא כלי, ברגע שהיא מפתחת את הבחינה הזאת שנקראת יראה. וזה בעצם בתוכנו. אני לומד להיות אבא כשיש לי ילדים. אני לומד להיות אמא כשיש לי אישה. גם אני אמא. גם אני צריך להבין את זה רק שיש לי. אם יש לי ילד ואני לא יודע מה זה ילד, אני לא יכול לטפל בו. לחדש העניין הזה של תיקון הכלים והמידות, שהם סוד היראה. כמו שכתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך, הנה הפסוק, כן, רבי יאיר, שואל מעימך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בדרכה, בכל דרכיו, ולאהבה אותו. ככה מסתיים הפסוק. בסופו של דבר תגיע לאהבה, אתה יודע למה? כי בנית קודם כל את מידת היראה. נתת קודם כל את הגבולות, יש לך מינון, יש לך מסגרת, עכשיו החסד יכול להגיע. לפי זה נשאלת השאלה הגדולה. עכשיו יש לנו בעיה. איך ניתן לאהוב בכלל? איך אני יכול לאהוב בעולם? אם זה לא שייך לי, אם האהבה שייכת לקדוש ברוך הוא, אז איך אני יכול לאהוב מישהו? כשאני אומר למישהו אני אוהב אותך. הרי שאמרנו כי האהבה היא מדרגה שיורדת אל האדם מן העליונים. ואם כן, מה יעשה כדי לאהוב? התשובה מופיעה בסדר התפילה. שחזל סידרו להקדים בבוקר ובערב לפני קריאת שמה ולומר, ולהזכיר את גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. כי בבוקר אנחנו אומרים אהבת עולם אהבתנו השם אלוהינו. כן, קודם כל אנחנו מזכירים מי אוהב את מי. הוא אוהב אותנו, כי האהבה, עוד פעם, שייכת לו. חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו. זה מתחיל ממך. ובערב אנחנו אומרים, אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת. אותו דבר, בבוקר ובערב. אנחנו קודם כל מזכירים מי אוהב את מי. במי זה מתחיל. היוזמה היא יוזמה אלוהית ולא אנושית. אני לא מתפרץ לשמיים ואני אומר לו, הנה אני אוהב אותך. אין דבר כזה. אם אני לא מבין קודם כל, ואני לא מזכיר לעצמי שאתה אוהב אותי, כי האהבה היא שלך, אני לא יכול להגיד לו, אני אוהב אותך. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו למטה. למה? כי לפני קריאת שמה, שהוא סוד התעוררות האהבה כהכנה אל הייחוד, כן, כידוע למי שמכוון, נאמר, ואהבת את השם אלוהיך. עכשיו יש לי אהבה. בקריאת שמה אני מתחיל לאהוב את השם, מעניין? למה? כי לפני זה כתבתי שהוא אוהב אותי. מתוך שהוא אוהב אותי, אני עכשיו יכול לומר שאני אוהב אותו. והקדימו חזל בכוונה את אהבת השם לישראל, כיוון שהיא באה מלמעלה למטה כנן, ורק אחר כך, כיוון שהכלל הוא וכמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, אז גם אנחנו מעוררים אצלנו את המורגשות של אהבת השם לישראל, שיעזה כמוות אהבה, רשפי הרשפי אש על הבטיה, כן? כל הבחינות הללו. ובכך מתעוררת גם אצל ישראל האהבה שלהם כלפי שמיה. זה לא יכול לבוא בסדר אחר. כמראה שמחזירה את האור, כן? כמו מראה שמחזירה את האור בבחינת אהבה באור חוזר. אם קראתי לזה אהבה באור חוזר. אנחנו רק יכולים לאהוב באור חוזר. כי זה מתחיל אצלו. הוא האור הישר, ואנחנו האור החוזר. אנחנו רק מראה של אהבתו. ולכן, אפילו האדם החומרי והגשמי אשר אין לו לכאורה האפשרות לאהוב, כמו שאמרנו, הנה לפי זה גם הוא יכול לאהוב. והדברים נכונים גם בעניין חינוך הילדים.
סליחה, יש אנשים שיש להם יותר מדי את חסד של יותר מדי רע. אנשים אלו הם קיבלו יותר חסד מהקדוש ברוך הוא כדי להחזיר את החסד הזה?
עוד פעם, החסד הזה יורד, אבל כמה יישאר לך, כמה יהיה במינון הטוב. לכן אנחנו מתפללים גומל חסדים טובים, החסדים יורדים. מתי זה טוב, מתי זה לא טוב? כשיש לך כלי זה טוב, כשאין לך כלי זה כבר נקרא לא טוב, אבל חסדים ממשיכים. תפתח את הברז, אם אתה שם כוס מתחת לברז, זה מים טובים. אם לא, הם הולכים לביוב. זה אותם מים, חבל.
במילים פשוטות, זה אומר שיש חסד זה מי שיש לו יראה כדי ל...
יפה מאוד, עוד מעט נסכם, בדיוק העניין הזה. החסד האמיתי, אנחנו לא מדברים עליו, זה רק יראה. אתה אל תתעסק בחסד, תתעסק ביראה, אתה לבד תבין את כל התהליך. והדבר נכון גם בעניין חינוך הילדים. עכשיו אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כביכול, ביחס לילדים שלנו. שככל שנראה להם את האהבה הגדולה שלנו כהורים כלפיהם, כלומר אני עכשיו משחק את המשחק של קוצ'ה וריחו בבית. הילד לא יכול לאהוב, כי האהבה לא שייכת לו, היא שייכת למדרגה העליונה. אני יודע שקיבלתי מלמעלה, אני ממשיך. אני עושה את אותה פעולה כאילו הקדוש ברוך הוא. אז אני מראה לילד כמה אני אוהב אותו. כל הזמן, כל החיים משדר לו אהבה. לא רק אהבה במילים, אהבה בחיבוקים, אהבה בנשיקות, אהבה בנתינה, אהבה בהכל. כל אחד וכן יבין את כל התחומים. אז כך תגדל ותתגבר אצלם אהבתם את עצמם קודם כל, ואהבתם אלינו ואל החיים בכלל. ולא יצמח לך איזה ילד שבגיל לא יודע כמה יגיד לך נמאס לי מהחיים. למה ילד כזה מדבר ככה? כי הוא לא הרגיש שההורים שלו נתנו לו בצורה נכונה. מה זה בצורה נכונה? שמכבדת את היראה שלו. זאת אומרת שאסור לתת לילד סתם אהבה, צריך לבנות אותו וללמד אותו לבנות את הכלים לדבר הזה. איך אני מלמד אותו? גם כשאני נותן לו אהבה, אני בונה לו מסגרת. כדי שהמסגרת הזאת תהיה באהבה. זאת אומרת, כן, פשטות, בוא נרד לפרטים. אני אוהב אותך, אבל עכשיו 8, אתה הולך לישון. אתה לא אוהב אותי, אני כן אוהב אותך. לכן אני רוצה שב8 אתה הולך לישון. כלומר, אני נותן לו אהבה בתוך קופצה. מסגרת. מסגרת של שעות. מסגרת של תחומים, מסגרת של... כן? איזה ילדים הוא פוגש, וכו' וכו' וכו'. לפי הכלל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אותו דבר, אני צריך לבנות מחדש אצל הילד, אצל הדור הבא, שזה הרגליים שלי, מי שמעמיד אותי בעולם, את אותה המדרגה שאני עובד על עצמי כדי לקבל את אהבתו של הקדוש ברוך הוא. האהבה היא אכן בידי שמיים, ולא בידינו. אלא שהחידוש הוא שהיא יכולה בהחלט להתעורר אצלנו, כן? אצלו, אצל האדם, אצלנו, כשנרגיש את אהבת הבורא אלינו. זאת אומרת, קודם כל אני צריך להרגיש שהאהבה הזאת יורדת אליי, מגיעה אליי מהבורא. לכן אני מזכיר לעצמי בתפילה, קודם כל, שהוא אוהב את עם ישראל. וכרבי עקיבא, שידע עד איכן הדברים מגיעים והיה בוכה, בלומדו את סודות שיר השירים. למה הוא היה בוכה? כתוב שלא היה יכול להתאפק, היה בוכה, לומד ובוכה. כי הוא הבין את המדרגה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה זה שיר השירים? רק דבר אחד. כמה השם אוהב אותנו. נקודה. ברגע שאתה מבין כמה הוא אוהב אותנו, אתה איש אחר, אתה אדם אחר. ואתה רק בונה כלים כדי לאפשר לך לקבל את כל האהבה הגדולה הזאת האינסופית. אז גם הכלים שלך צריכים להיות אינסופיים. וזהו לימוד לחיים. למצוא אצל כל אחד ואחד את נקודת האור שמראה תמיד, כן? שנשאר קיים קשר אהבה הגדול של הבורא אלינו. כלומר, אני צריך להגיד את זה, להכניס את זה בטיפול שלי עם מישהו. לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אתה לא סתם מתקן איזה מדרגה, יש לך בעיות, בוא נראה איך אפשר לפתור אותה. הקדוש ברוך הוא בתמונה. יש קשר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ולא, כן, חשוב לאיזו מדרגה נפלנו. רק באופן כזה של יכולת זיהוי של אהבת השם אל ישראל, תתעורר נפשו בחשק ותשוקה גדולה לחיזוק הזוגיות הנפלאה בין קודש הבריך וכנסת ישראל, גם ברובד הגלוי והמוחשי של החיים. כן? עד שמה שנמצא בכוח תמיד, כן, אותה אהבה, יתגלה בפועל בחיינו בזה העולם הגשמי, ובזה יצא מן הייאוש, כי ירגיש שיש לו תמיד מקום בעולם. אנשים מתייאשים כי הם לא מרגישים שיש להם מקום. מה זאת אומרת מקום? יראה. כן, אין להם מסגרת. ברגע שאין לך מקום, או שהילד מרגיש שאין לו מקום ביחס לילדים, אין לו מקום בבית, אין לו מקום לביטוי, אין לו מקום, זה או ילדים בגיל 5 או ילדים בגיל 70. זה אותו דבר. כולם ילדים בסופו של דבר במדרגה אחרת. כולנו ילדים של החיים. אז המדרגה הזאת צריך לבנות אותה ולדעת לתת את המקום הראוי לכל אחד ואחד. וזה השקט שצריך לעטוף כל אחד, לתת לו מרווח. זה הבניין. אברהם אבינו עליו השלום, הרגיש את האהבה הגדולה הזאת. למה הזכרתי את שיר השירים? בכוונה. בשביל רבי עמרם, לא ידעתי שהוא ידבר על מה שהוא דיבר, אבל כיוונתי לדעת גדולים. למה? כי רק בלימוד הסוד אפשר להבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. רק הלימוד הזה נותן לעם ישראל בדור הכי חשוך, שזה עקבת דמשיחה, את העניין הזה כמה השם אוהב אותנו. אם לא, אתה לא מבין בכלל מה קורה. אתה מתייאש. מה אנחנו? תראה איך אנחנו. ולא, ולכן כל מי שלא לומד ולא מתעסק כפי אשר תשיג ידו, כפי יכולתו, כמו שאומר הבן איש חי עליו השלום, אתם תסתכלו על האנשים האלה, הם לומדים תורה, אבל מכיוון שאין להם את הרובד הזה של החסידות והסוד, אז הם יבשים, הכל חותך, הכל בניין כזה של גבורות, אבל הם לא יודעים שיש את האהבה הזאת. כלומר, גבורות זה טוב, אבל מתי? כשאתה יודע שיש חסד. קודם כל אהבת עולם ההפתעה הזאת.
זה
עטוף כולו חסד ומלא. סובב כל עלמין ומלא כל עלמין. וזה יוצא מלימוד הסוד דווקא, כי זה הפנימיות של העולמות. זה החסד שנוזל לכל העורקים של החיים. לכן אברהם אבינו, עליו השלום, הרגיש את האהבה הגדולה שהייתה לשם כלפיו. כלומר, קודם כל לשם כלפיו. ולכן התלבש הוא בלבוש של מידת היראה כדי לשמור על אותה אהבה. כן? זה יפה. דווקא דרך היראה הזאת, נלמד למדוד כמה גדולה הייתה אהבתו של אברהם לבוראו. זאת אומרת, אם אברהם עומד עכשיו בניסיון של יראה, זה אומר, עכשיו אני מבין כמה אתה אוהב אותי. ככה אפשר לומר למישהו, עכשיו אני מבין כמה אתה אוהב אותי. כי אתה עושה הכל כדי לשמור על המסגרת הזאת. וזהו שקראו השם אברהם אוהבי. דווקא כשהוא עמד בניסיון הגבורה. כזה שפיתח את מידת היראה אצלו, והוכיח בזה כמה הייתה חשובה האהבה, עד שהרגיש הצורך וההכרח לעשות לה מסגרת ולבוש נאות שלא תאבד. כי כגודל היראה, כך נמדד גודל הרצון לשמור על האהבה. ועל יראה זו נתנסה אברהם אבינו בסוד הכתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ובא המדרש לחדד את הרעיון הזה והוסיף, אמר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, אתמול אמרת לי, כן, עכשיו אנחנו מדברים על העקדה. אברהם אבינו לא מבין. הוא בא לעקוד את בנו, קדוש ברוך הוא לא תעצור, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעס לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת וכו' וכו'. אז אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא לפי המדרש, אמר לו אברהם להקדוש ברוך הוא, אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. זרע. ואחרי זה באת ואמרת לי וחזרת ואמרת, קח נא את בנך, את יחידך. הייתי אמור להגיד, רגע, רגע, אני לא מבין, נכון? לא אמר כלום אברהם אבינו. אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער. כלומר, על מה מתפלא אברהם אבינו? המדרש היה אמור לעצור איפה? לפני. פעם פעם אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי לעקוד אותו, נגמר. שאלה, תענה קודשה בריחו. לא, זה לא מה שאומר המדרש. למה? זה לא מה שאברהם כיוון בכלל. לא זאת הייתה קושיה של אברהם. תראו מה התשובה של הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתיי לא אשנה. אני לא יכול לחלל את מה שהבטחתי. כשאמרתי לך, כך נא את בנך, לא אמרתי ושחתהו, אלא והעלהו. דברי המדרש עמוקים הם ונפלאים עד מאוד. כי הוא בא להזכיר לנו שקושייתו של אברהם אבינו עליו השלום לא הייתה על כך נא את בנך, למרות שאמרת לי שבבן הזה יהיה לי זרע, ועכשיו אתה אומר לי להרוג אותו. זה לא הייתה קושייה של אברהם. אחרי שכבר אמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע. אז מה הייתה קושייה? אלא שאברהם רצה להבין למה עכשיו השם חוזר בו ממה שביקש. מדוע הוא אומר לו אתה אל תשלח ידך אל הנער? לא מבין. מה זאת אומרת? כי מרוב יראתו של אברהם אבינו, לאבד את קשר האהבה בינו לבין השם כנן, לא חשב ולא העלה את הסתירה הראשונה בכלל. והעובדה לכך הייתה, וישכם אברהם בבוקר. עד שהגמרה בפסחים אומרת, זריזים מקדימים למצוות. איזה מצווה? וואי וואי. לכן זוהי ההוכחה הברורה. שאכן הצליח אברהם בניסיונו. אברהם זה אנחנו. לא לשכוח. כל החיים של אברהם זה אנחנו. מה זה מעשה אבות סימן לבנים? זה לא שהוא השאיר לנו איזה סימן. כל פעם שאני זוכר, אני אומר, וואי, אברהם, תראה מה קרה לו, בוא נזכור ונעשה אותו דבר. לא, זה לא בכלל הפשט. הגנים של אברהם זה הגנים שלנו. קיבלתי את זה בתורשה. עד שעכשיו הוא באמת מוגדר בפי השם, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זאת אומרת שעם ישראל יש לו את המדרגה הזאת של ירא אלוהים. אומר לו כביכול הקדוש ברוך הוא, כן זה תרגום שלי, רואה אני בך אברהם שאתה חושש חשש שמא תיפגם האהבה בינינו, ואני מרגיעך שלא תסור ממך ומזרעך לעולם. יוצא איפה? כי נושא העקדה בא לחדש את עניין מידת היראה שבאה לשמור על האהבה. את זה אנחנו צריכים לבנות בפרשה שלנו שנקראת וירא, כן? יש לה רמז לעניין הזה שאיך וירא, מתי וירא, רק כשאברהם אבינו מתחיל לבנות את הכלי שלו. זה כמובן עובר דרך הברית, רק לא רציתי היום להתעסק בעניין של הברית, אבל זה בדיוק אותו דבר. כי בברית ישנן שתי פעולות. האחת, לחתוך, והשנייה, לגלות. הראשונה זה לסלק את כל מה שמפריע לי. המדרגה השנייה זה בעצם לגלות את האור. מה קודם למה? המילה קודמת לפריאה. למה? כי זה מידת היראה. עוד פעם. קודם כל תבנה את הכלי, אחרי זה אתה יכול לגלות את מה? את שורש כנסת ישראל בעטרת היסוד. בלי לבנות את הכלי שנקרא יראה, לא תקבל את האור הזה. לכן עלינו להבין שיראה זה לא דבר של פחד, זה לא עניינים של סתם ילדותיים, אינפנטיליים, אלא זה בניין וחשש לשמור תמיד על זרם של אהבה. כמו שאני צריך לשמור על קשר ביני לבין אשתי, ביני לבין הילדים. איזה אס-אמס קטן, איזה משהו קטן, תמיד לשמור על הקשר הזה שלא ילך לאיבוד, אותו דבר, כן, להבדיל ביחס בינו לבין הקדוש ברוך הוא, תמיד צריך לשמור על הגחלת הזאת ולהשקוט אותה, כן? לא ללכת לאיבוד, לשמור על הבניין הזה, וזה מה ששומר את היציבות, ושהאהבה תהיה אהבה אמיתית. זה כבר נגמר. ברגע שהוא מעלה אותו לשם, נגמר. הוא כבר הולך לעשות את זה. הוא בנה את הכלי, נגמר.
כן, אבל למה הוא כן שואל? זאת אומרת, כי אתה, כשאתה אמרת לי, אל תשלח את חיילה.
כן.
עד עכשיו לא שאלתי, לא טעיתי על הציבור.
נכון.
למה פה אני כן טועה?
לא, אני לא טועה על עצם העובדה שאתה, אני טועה על העובדה שאתה עכשיו לא נותן לי להמשיך. כלומר, אני רוצה לבנות את הכלי שלי, תן לי. למה אתה אומר לי לא? כלומר, אתה מגלה עכשיו אהבה. נכון. זה מה שאברהם אומר לו.
אבל גם ביצחק יהיה לך זרע, זה גם גילוי אהבה. פה אני צריך את ההמשך.
אבל אחר כך הייתה סתירה.
נכון. בסתירה הוא לא שואל.
בסתירה השנייה הוא שואל. לומר לך קודם כל שהוא לא שואל על הסתירה הראשונה, שזה לא מה שמעניין אותו עכשיו, שהקדוש ברוך הוא חזר בו מהעניין הזה, אלא בשלב השני יותר, שעכשיו הוא צריך לחזור בו כדי לחזור לראשון.
למה
דווקא
בשני הוא חוזר?
בגלל שיש לדבר סוף, זה הניסיון. הניסיון אין לו עניין להכפיש ולהרוס את אברהם אבינו.
שלום, אני מדבר על אברהם. למה אברהם
מעורר
את השאלה
בפעם השנייה?
אם אז
כבר
יאמין
וכבר, אז לקחתי, קיבלתי, לא שבתי. לא, תן לי לבנות את הכלי. זה הרעיון. תן לי לבנות את הכלי. הכלי זה יראה. תן לי לבנות את הכלי. למה אתה חוסך ממני? אני רוצה עכשיו לבנות את הכלי הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זהו, מספיק, אני יודע. אני יודע מי אתה, עכשיו אני יודע, זה לא שלא ידעתי, כן? אתה יודע מי אתה. אלה המילים מדויקות. לא הניסיון בשביל הקדוש ברוך הוא שאני אראה אם אתה בן אדם טוב, אני רציתי שאתה תגיע למסקנה שיש בך את כוח הכלי. ברגע שהשגת את זה, נגמר הסיפור. אז זה אומרים שהניסיון נגמר כשהאדם מפנים אותו, מקבל אותו ובונה הלאה. אז הניסיון חייב להסתיים. כי הניסיון לא בא להעניש חס ושלום.